הנפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן שלמה פולק ומוישי כאן, המביאים את קולות השידור עליכם. יום שלישי, 11:30 בלילה. אני בדרכי מירושלים לביתי. על צג הטלפון מספר שאינני מכיר. עוד יהודי בטח צריך עצה. אני אחרי יום עמוס שהתחיל לפני יותר מ-15 שעות. גמעתי כבר למעלה מ-700 קילומטר באותו יום. על הקו יהודי. התקשרתי להודות לך. שמעתי את שידור הרדיו ביום ראשון. ומאז אני מחפש אותך. שוחחת בתוכנית על השינוי שעובר על ילד או בחור שהתחיל ישיבה. תיארת בצורה חיה כל כך מה עובר על נער שיצא מתנאים של בית לפנימיה. היטבת לתאר כיצד עכשיו הוא מתהפך על יצועו, אולי אפילו מרטיב את הקרית מגעגועים. אגיד לך את האמת, זו הפעם הראשונה ששלחתי בן לישיבה גדולה ולפנימיה. ולא עלה בדעתי שום אחד מההרגשות שתיארת. מבחינתי, נתתי לו בבית ברכה, נשיקה, ושלחתי אותו. בזה זה נגמר. מה שאתה קורא שגר ושכח. כששמעתי אותך בלילה, חשבתי על הבן שלי. אולי הוא באמת בוכה עכשיו. כל כך התעמקתי והתחברתי לדברים שדיברת, ורציתי להתקשר אליו, לראות שהוא בסדר. אבל לא ידעתי אפילו להיכן להתקשר, כי לא הכרתי שום מספר טלפון שם. שנתי נדדה מעיניי, וכל הלילה חשבתי עליו. הרב מון, קיארת את עיניי, חיברת אותי לכלל הרגשות והקשיים שצפויים לבן שלי בישיבה. תגיד, נכון שגם אתה שלחת בן מחוץ לעיר פעם ראשונה? ואני בחיוך אומר לו, לא יקירי, לא, אני ברוך השם את בני הגדול מחתן כבר, ולא, זו לא הפעם הראשונה שאני שולח בן מחוץ לעיר. אבל האמת שהיום, בבוקר, הכוונה ליום ראשון, שהיה השידור, אותו שידור שהוא מדבר עליו, באותו בוקר כן שלחתי בן צעיר בשיעור בית ישיבה קטנה לישיבה עם פנימיה. ומכאן עוצמות הרגש שלי הגיעו. הוא שוב הודע לי בחום שחיברתי אותו לרגשות של הילד שלו. הודעה, החל שנה טובה ובהצלחה וירד מן הקו. למה אני מספר לכם את זה, מאזינים יקרים? כי אני נמצא פה כבר הרבה שנים ובאמת תורח. אני לא נמצא עכשיו בבית, במיטה, אלא נמצא פה באולפן יחד עם אנשים טובים שגם הם ערים ותורחים למען שאתם המאזינים יהיו לכם תוכניות טובות, איכותיות, שנוכל בעזרת השם מקצה המיקרופון להעביר לכם מסרים מועילים. וכשאדם מתקשר ומודה לי, זה מחבר אותי ללמה אני נמצא פה. למה אני מטריח את עצמי עד שעות קטנות כל כך של הלילה להיות פה? ואם אני מביא תועלת, ואותו אב שלא חשב על שום רגש מרגשות בנו הצליח לו לישון לילה כי הוא חשב והתחבר לדברים שדיברתי בשידור, ועל ידי כך הוא יבין את הבן שלו יותר, יבקר את הבן שלו יותר, יפסיק להתייחס לילד כאל שגר ושכח, והיה זה שכרי. ולכם המאזינים אני אומר שהטלפונים שלכם והתגובות שלכם מחזקות לא רק אותי, אלא כל שדרן שבא ותורח, ובמיוחד אם הוא עושה זאת בהתנדבות, ובמיוחד אם מדובר בשעות הקטנות של הלילה שאנחנו יושבים פה בכדי לתת לכם עצה ותושייה, ולא רק כשיש בעיות, אלא לפעמים לתת את העצה העוד יותר טובה לפני שיש את הבעיות. מאזינים יקרים, היום אנחנו נמשיך ונעסוק בהתחלות הקשות ואיך אנחנו יכולים אולי למתן את הקשיים האלה. מאזינים שרוצים לעלות לשידור ולשתף אותנו, אם בעצות שנתנו מה זה עשה, ואם ברעיונות חדשים שיש להם, אתם מוזמנים להתקשר ל-039-039-039, לשתף אותנו במה הועיל לכם, האם יש לכם שאלות בקשר לילדים שלכם, אם יש לכם ילד ששבוע בסך הכל עבר ממתי שהתחילו הלימודים, אבל הוא לא נקלט, הוא מתקשר הרבה, מביע חוסר סיפוק, וגם אם תרצו לדבר על אותן בנות שמתחילות את הלימודים בעזרת השם בשבוע הזה, אם זה בנות סמינר, אם זה בנות שעדיין לצערנו הרב ולבי נשבר כל פעם מחדש, בנות שאין להם עדיין סמינר, שלא התקבלו מסיבות רלוונטיות או לא רלוונטיות, מסיבות מוצדקות או אחרות, אם תרצו לדבר אני כאן בשביל לשוחח איתכם. 039-039-039. אם תרצו לכתוב לי, אני כאן או בפקס ב-03-616-4477, ואם תרצו, תוכלו לעשות זו דרך האפליקציה של רדיו קול חי. אתם נכנסים לאפליקציה או לאתר, ויש חלונית הודעה לשידור, שם אתם כותבים בצורה ברורה את מה שאתם רוצים, ואני בעזרת השם אשתדל לענות לכם, וגם יש איזה שאריות משבוע שעבר, אבל את זה אנחנו נעשה כבר בעזרת השם אחרי שאנחנו נחזור מהתנחת המוזיקלית, פרסומות ומיד מיד שווים.
הילד הזה אתם שם ברחוב הקלנית 3 עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו.
אנחנו לא יכולים להיות בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות מרוקנים, בריכות קבועות מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
מחפש כיוון? מקצוע עם תפקיד ניהולי. הרשם עכשיו למכינה לתואר בניהול ולוגיסטיקה בקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר אילן. צלצל עכשיו 03-2753-094.
סוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
אם את רוצה ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס המרתקות לכלי טיפולי וחינוכי לחווים קשיים בחייהם, את מוזמנת לקורס מדריכי רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלי תעודה מוכרת, איתה תוכלי להשתלב במגוון תפקידים ותרכשי מקצוע מרתק וחווייתי שיעניק לך משמעות. לפרטים ופגישת ייעוץ ללא תשלום חייגי לרטורנו 073-222-1133. רטורנו 073-222-1133.
בשוק הנוזלים לניקוי כלים מקטינים את האריזה, מקטינים את החומר הפעיל והמחיר נשאר גדול. הכמות המומלצת לחומר הפעיל בנוזל לניקוי כלים היא 24%. סנוספארק עובר את הכמות בקלות ועומד בדרישות הגבוהות. סנוספארק, בניחוח לימון עם משאבה נוחה לשימוש, מסיר שומנים בעילות ומעניק ברק של ניקיון.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שם נולחם אתם כאן איתי מר ימונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו נמצאים כאן בשביל לשמוע אתכם המאזינים שמתחילים או התחילו את הורי הילדים ששלחו את הילדים לישיבות ואולי רוצים להתייעץ עם משהו לא בדיוק מתחיל כראוי, ואנחנו כבר נעלה ונשמע את המאזינה הראשונה, אבל קודם אומר שאם אתם רוצים לשאול שאלות, 039-039-039, ולמאזינה שכתבה ושואלת בנושא של חרדות משבוע שעבר, אני לא שוכח אותך, ובעזרת השם בהמשך התוכנית, אני גם יענה לך. לילה טוב למאזינה הראשונה.
לילה טוב, תודה רבה לתוכנית.
בבקשה, בבקשה, איך אפשר לעזור?
אני בחורת 17, ואני תמיד כאילו, יש לי בסדר עם התחלות והכל טוב, אבל תמיד כזה לפני השנה החדשה, כל פעם אומרים, טוב, שנה הזאת אני יותר טובה בזה ובזה, ואף פעם מתחיל זה לא קורה, כאילו, תמיד מתחילים, ובשבוע הראשון, כאילו, הכל בסדר, אבל אחר כך כאילו, הכל חוזר... מה שנים הקודמות, ולא מצליחים באמת להשקיע, ולא מצליחים לשמור את כל מה שהחלטנו ורצינו.
טוב, זו שאלה... זו שאלה מצוינת, מה רצית לשאול?
איך כאילו אני יכולה באמת, כן, לעמוד במה שאני רוצה, נגיד, להתחזק יותר, יותר להשקיע, יותר לעשות שיעור לבד, יותר מבחנים, יותר להתמיד.
אוקיי, תראי, השאלה שאת שואלת היא שאלה מצוינת, ובמיוחד שאנחנו נמצאים בחודש אלול ולפני ראש השנה, וגם בשנה קודמת הבטחנו לקדוש ברוך הוא שאנחנו נשתנה, ויכול להיות שזה לא כל כך קרה. אז את שואלת אותו דבר מבחינת תחילת שנת הלימודים, איך את יכולה לשמר את ההתלהבות הראשונה של השבוע הראשון? התשובה היא שלא ניתן לשמר את זה. זאת התשובה. למה לא ניתן לשמר? כי מה יש לנו בהתחלה? כל התחלה היא מביאה הזדמנות חדשה. והזדמנות, כשמו כן הוא. הזדמנות זה הזדמנות. זה משהו שמזדמן לך, ועכשיו הוא הזדמן, ולאחר מכן הוא עבר. ואם בן אדם לא לוקח את מה שהזדמן לו ולוקח את זה לאיזשהו המשכיות ועושה מעשה אקטיבי, מעשה פעיל, משהו בשביל לשמר את ההמשכיות הזאת, אז ברור שההזדמנות עברה, ולא ניצלנו את ההזדמנות. אני אתן דוגמה. בוא נאמר שלאדם, אדם חיכה בתחנת האוטובוס, והאוטובוס הגיע, והייתה לו הזדמנות לעלות לאוטובוס, אבל הוא לא עלה לאוטובוס, והאוטובוס נסע. אז כמובן שהייתה לו הזדמנות, והיא עברה, היא חלפה. אותו דבר, כשיש תחילת שנה, תחילת שנה נותנת, כל התחלה נותנת איזושהי התחדשות, איזושהי הזדמנות לעשות את הדברים בצורה אחרת. אבל זו רק הזדמנות. כלומר, אם לא נתפוס את ההזדמנות, אם לא נעלה על הרכבת, לא נעלה על האוטובוס, אז זה ברח. ואז השאלה היא, מה צריך לעשות בשביל לעלות על האוטובוס, ובדימוי שלך, מה צריך לעשות בשביל שבאמת כן תוכלי לשנות את מה שאת רוצה לשנות? זאת השאלה, נכון?
כן. אני לדוגמה הייתי רגילה מאוד מאוד הרבה, כאילו לחסר, ומתי שם מתחשק לי הזו להגיע יותר, כאילו לחפף בזה. ואני רוצה עכשיו שנה הבאה, כאילו יותר להגיע, יותר להתמיד, יותר בזמנים.
יפה, מעולה. זה דוגמה טובה שאת מביאה לדבר ספציפי, לא ככה דבר כללי אני רוצה להשתנות, אלא דבר שהוא מאוד מאוד ספציפי, מאוד מיוחד שאת שואלת, מאוד ייחודי שאת שואלת, ופה אומר לך כך. אנחנו צריכים לבדוק מאיכן נובעת הבעיה. כי אם אנחנו לא נבין שתי דברים, לא נבין שיש בעיה, או לא נבין מאיכן היא נובעת, לא נוכל בשום אופן לשנות אותה. כי אם למשל אני שואל אותך, יש בעיה לחפף בלימודים?
כן.
אוקיי, אם התשובה הייתה לא, אז ברור שאם אין בעיה, אין מה לתקן, כי לא מתקנים כשאין בעיה. לא קוראים לטכנאי מכונת כביסה כשאין בעיה במכונה, נכון? קוראים כשיש בעיה. אז קודם כל, זה ההכרה וההבנה, יש לי בעיה, אני מחפפת בלימודים, אני בא מתי שבא לי, אני עושה מה שאני רוצה, וזה לא תקין. קודם כל להבין, אני במצב לא נכון, במצב לא תקין. עכשיו, השאלה השנייה היא, לנסות להבין, אם אני מבינה שזה לא בסדר, למה לא אכפת לי שאני עושה דבר שהוא לא בסדר? מאיזה מקום יש לי, איפה התקלה? כי גם כשבן אדם בא לתקן, טכנאי בא לתקן מכונת כביסה, הוא בודק מעבר לאמירה הכללית, המכונה לא עובדת או המכונה שבורה, הוא בודק איכן היא שבורה. כי לקבל הגדרה כזאת, המכונה לא עובדת, זה תגיד לו בעלת הבית, אוקיי, זה אני יודעת, אני הרי הזמנתי אותך כי המכונה לא עובדת. עכשיו התפקיד שלך לבדוק איכן המכונה לא עובדת. אז השאלה שלי, האם את ניסית פעם לבדוק עם עצמך, למה את לא רוצה ללכת לבית הספר? למה לא אכפת לך להפסיד את מה שקורה שם? ניסית לחשוב פעם?
זה לא כן, זה לא שאני לא אוהבת ללכת לבית הספר או לא רוצה. אני מאוד אוהבת, פשוט כשאני כוח חכום בבוקר בתה שנייה, אז אני אומרת, בסדר, לא משנה, אני לא צריך כאילו להיקרה מהמיטה, או שנגיד אני, כמה חברות אנחנו בסמינר, ואנחנו עייפות מהמקוח, אנחנו פשוט לוקחות עתיקים ובורחות הביתה. זה פשוט כאילו, סתם, זלזול, זה לא שאני לא אוהבת את הסמינר, אני מאוד אוהבת את הסמינר, ודווקא מאוד כאילו, אני מעריכה את הסמינר וחשוב לי, אבל סתם, פשוט חוסר שימת לב, חוסר דגש.
זאת אומרת, את אומרת לי דבר שהיה חשוב לי לשמוע, כי אם למשל היית אומרת לי, אני לא הולכת לסמינר, כאילו היית אומרת לי את זה בנוסח כזה, עד שאתה שואל למה אני מחסירה בסמינר, תשאל למה אני בכלל הולכת לסמינר, כי אם היית סובלת בסמינר, אז השאלה הייתה לא למה את נשארת בבית, אלא למה את הולכת לשם בכלל, נכון?
כן, זה לא שאני סובלת בסמינר. יפה. אבל בדיוק לפעמים כשיש יום שיותר קשה, אז אני לא לוקחת את הזמן להתאמץ ולהגיד, בסדר, היום יותר קשה, אז היום מתמודד עם היום הקשה הזה.
רגע, מה זה יום קשה? יום קשה בסמינר? זאת אומרת, כי את יודעת שיהיה מבחן או משהו?
באיזה...
אני הייתי מנתח את זה בצורה הבאה. אם את לא סובלת בסמינר, אז הייתי בודק, הייתי מנסה ללכת אחורה ולבדוק בימים שלא הלכתי, מה קרה באותו יום. האם, אני אתן כמה דוגמאות. האם לדוגמה באותו בלילה שלפני, הלכתי לישון מאוד מאוחר, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הייתי בודק, האם אולי הייתה לי איזושהי מריבה בבוקר עם מישהו מבני הבית. אפשרות שלישית, הייתי בודק האם זה קורה דווקא למשל ביום מסוים, בימי ראשון, שזה אחרי שבת. למה אני אומר ימי ראשון אחרי שבת? כי יש אנשים שסוף שבוע מוציא אותם כזה מהשגרה, ואז יום ראשון כזה הולך להם מקום, ועד שהם נכנסים לשגרה, אז ככה הם לוקח להם זמן. הייתי בודק באיזה ימים זה קורה, או באיזה מצבים זה קורה, בכדי לדייק וללמוד למה זה קורה לי. כי אם הדברים קורים בצורה אקראית, אז, ואין להם שום כאילו איזה מחנה משותף מתי הם קורים, אז הבדיקה צריכה להיות עוד יותר עמוקה. אבל אם יש איזושהי נסיבתיות, למשל, בכל פעם שאת יודעת שיהיה איזשהו מבחן, או לדוגמה, אם יש איזה רצף של שיעורים, בוא נאמר שיש איזשהו יום בשבוע, שיש שלוש שיעורים או ארבע שיעורים, שממש לא מעניינים אותך. ויש כאלה, בוא נאמר, אני לא יודע איזה מקצועות, אבל בוא נאמר שיש כמה מקצועות שלא מעניינים אותך בכלל, ובאותו יום הם מתקבצים שלושת המקצועות האלה לאותו יום, ואז את אומרת, בשביל מה אני אלך לסמינר או לבית ספר? כאילו, יש היום חמש שעות, מתוך חמש שעות האלה, שלוש שעות בין כה אין לי מה לעשות, כי אני יודע מה זה הרקדה, או גיאוגרפיה, או היסטוריה כללית, או אני יודע מה, ואת אומרת, מה יש לי עם הדבר הזה בכלל? אוקיי? זה יכול להיות גם עם מתמטיקה או דברים אחרים, תלוי למה את מתחברת. אבל צריך קודם כל לבדוק מאיכן נובעת התקלה, ולמצוא מחנה משותף, ואז את אומרת לעצמך, אוקיי, עכשיו שאני יודעת מאיפה נובעת התקלה, אני יודעת מדוע אני בוחרת במודע או בתת מודע שלא ללכת לסמינר באותם ימים, אז את יכולה לחשוב, אוקיי, אז איך אני מתקנת את זה? אז זה הדבר הראשון שאני הייתי מציע לך לעשות. לעשות עם עצמך עבודה ולנסות לשחזר כל יום שלא הלכת לסמינר, מאיזה סיבה? ובוא נראה אם יש איזשהו מחנה משותף. מה את אומרת?
זה פשוט רק עצלות. ברור שהיה נגיד יום שאמרתי לעצמי, וואי, יום טוב שתחביר, אני לא תחביר, זה גם ככה אני כוח עקומה, אז גם ככה טוב, גם ככה לא נלך. אבל זה לא שיש משהו שמכנה משותף, פשוט עצלות. נגיד, אני יודעת שאתמול היה לי איזשהו קטע לא נעים עם חברה, וגם ככה היום אני כוח ללכת, אז טוב, יאללה.
הם מצטרפים ביחד, אבל מה שאת אמרת עכשיו, אני לא מעביר את זה ככה. היה לי איזה קטע לא נעים עם חברה, זה משהו שהוא משמעותי, כי את זוכרת שכשהתחלנו לדבר, שאלתי אותך, האם טוב לך בסמינר או לא?
טוב לך.
יש לך? יש לך לפעמים בעיות חברה, פחד מהחברה, אי רצון להיות בחברה, אימנעות מלהיות בחברה?
כן.
קצת ביישנית?
לא.
לא ביישנית. אז מה יש לך עם החברה?
כמו שכל בת קורה לפעמים אינימויות, סתם, פתאום לא, כאילו, אתה יודע,
כמו כל בת, או קצת יותר מזה?
כן, אני יודעת, כאילו, מה כל בת, אבל לדעתי זה כן עומד בקו הנורמה, סתם, כשאני מדברת, נגיד, עם אחותי, שהיא כבר סיימה סמינר עם 22, ואני אומרת לה סתם, היה לי היום בסמינר, אומרת לי, אז לי את בגיל ההתבגרות זה יעבור.
תראי, קודם כל יכול להיות שאת יודעת, מפילים על גיל ההתבגרות הרבה מאוד דברים. ולפעמים זה לא כל כך בצדק, כי אסור לשכוח שגיל ההתבגרות זו גם הזדמנות. וזו הזדמנות שחולפת, כי כשאנחנו עוברים את הגיל הזה, אז באותה צורה שעיצבנו את עצמנו ואת האישיות שלנו, כך היא תישאר מן הסתם להרבה מאוד שנים. ואת העבודה צריך לעשות בגיל שלך. אז אם היום את כבר יודעת ומצהירה ואומרת, יש לי איזושהי בעיה ואת מגדירה את זה כעצלות, כחוסר חשק, ואת לא מוצאת סיבה שהיא מעבר לזה, אז צריך לעבוד על העצלות. את צריכה לעבוד על העצלות, ואת צריכה לנסות פעם אחת ביום שממש לא בא לך לקום מהמיטה, כן לקום, וכן ללכת לסמינר, וכן בסוף היום הזה שאת לא היה לחשק וחזרת מהסמינר, לראות איך את מתייחסת לזה שאת הצלחת לנצח את אותו יצר שאמר לך להתעצל. את חייבת לתגמל את עצמך באיזשהו משהו בכדי שיהיה לך את המוטיבציה היותר גבוה ללכת. אבל עצם זה שאת מוטרדת מזה ומדברת עם זה, בעניין הזה, ומדברת אולי גם עם יועצת בית הספר, ואולי, כפי שאמרת לי, גם עם אחותך שסיימה את הסמינר, אז אני חושב שככה ביחד הם יכולים לעזור לך, ואולי תעשי לעצמך איזשהו כלל כזה שביום שאת מרגישה שאת לא רוצה לקום או מתעצלת, את מתקשרת למישהו שתומך בך, שזה יכול להיות הורים, זה יכול להיות אחות גדולה, והם מדרבנים אותך ונותנים לך ככה מה שנקרא את הביתה, ומוצאים אותך מהמיטה לסמינר. אני מאמין שבמהלך הזמן, ההרגשה הטובה שתהיה לך שאת מנצחת, היא תגבר על העצלות ועל ההרגשה הזאת. כי אם אנחנו מנתחים את זה, עצלות זו מידה מאוד 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 ככה, אולי מאוד אנושית. אנשים מאוד אוהבים את המיטה, ואוהבים את החומר ואת הלשקוע, כי אנחנו באים מן האדמה, אנחנו באים לא מן הרוח העולה למעלה, אלא אנחנו באים מן האדמה, ואנחנו אוהבים את העצלות, אבל ההתגברות על העצלות נותן סיפוק הרבה יותר גדול לאין ארוך מהעצלות עצמה. עכשיו, את יכולה לעשות דברים שהם ככה, במהלך היום שהם נלחמים בעצלות. למשל, ללכת לעשות הליכה של 40 דקות כל יום,
נותן הרבה...
או, מצוין. זה משחרר הרבה אנדרופינים, זה נותן ככה הרגשה של התחדשות, של רעננות. אז אם את עושה את זה בלילה, אז תעביר את זה לבוקר. כי בלילה, אם אנחנו עושים את זה, יש אנשים שאחרי הליכה מאוד קשה להם להירדם. ואז אם לא ישנים מוקדם בלילה, אז קשה לקום בבוקר, ועייפים. ואז זה תומך בעצלות הטבעית שיש לנו. אז אם את עושה הליכות בלילה, וזה מעורר אותך, ואת בשעות כאלה במקום לישון שומעת רדיו, אז אם זה בחופש, זה עוד בסדר, אבל אם זה ככה בזמן הלימודים, זה ודאי לא תקין, אז כדאי להעביר את ההליכות לבוקר, הפוך, ללכת לישון, בוא נאמר, בשעה 10:30, בשעה 6:30 כבר להיות על הרגליים, לעשות הליכה 40 דקות, ובשעה 8 להיות בסמינר רעננה וחדשה אחרי הליכה של ככה 40 דקות. אבל אין ברירה, רק להילחם. רק להילחם בזה.
וזה עניין של הרגל, כי ככל שאני...
בהחלט.
או שזה לא עניין של הרגל.
הרגל נעשה טבע. כל דבר שאדם מתרגל אליו, הוא נעשה טבע שני לו. ובתחילה זה קשה, ובתחילה צריך את הקביים ואת העזרה מהסביבה, אבל לאחר מכן, זה פשוט הופך לטבע שני. אני מכיר אנשים, שבמשך שנים רבות, גם אנשים שהם חרדים, וגם אנשים שאינם קשורים בכלל לדת, כי זה לא קשור לדת, זה קשור להרגלים, אנשים שכל בוקר מתחילים את הבוקר בשחייה. לפני, בוא נאמר, 40 שנה פלוס, היה לי רבי כזה, קראו לו הרב זית, הוא כל בוקר, בשעה 5 בבוקר, כבר היה בשחייה. כל בוקר, שנים, ככה הוא התרגל מחוץ לארץ. וכשהוא בא לארץ, הוא לא היו פה מקומות, אז הוא היה נוסע לים, אבל אחרי זה כן נהיו מקומות, אבל זה הרגל, הרגל נעשה טבע. יש אנשים ששנים רבות לא אוכלים ארוחת בוקר, ואוכלים את הארוחה הראשונה שלהם באמצע היום. זה מאוד לא בריא, כיפת שחרית זה בריאות. והם לא עושים את זה, כי הם לא התרגלו לזה, ולכן ההרגלים שלנו מאוד 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 חשובים, ואם בגיל הזה, בגיל 17, את תקופפי את ההרגלים הלא טובים ותקני לך הרגלים טובים, זה יהפך לטבע וילווה אותך בעזרת השם לכל חייך. אז כדאי עכשיו, כי שוב, נסיים באמירה, גם גיל הבגרות זו הזדמנות. ואם האוטובוס נוסע, אז הוא נוסע. והפסדנו אותו.
יש לי עוד שאלה קטנה. כן. אף פעם לא כאילו לוותר לעצמי ולהגיד, אוקיי, היום מותר לי.
לא, את לא מוותרת לעצמך. לא, את נלחמת. לא לוותר. Never give up. לא לוותר לעולם. להפך. בן אדם אסור לו לוותר לדבר שיש לו את המשיכה הכי חזקה אליו. תמיד בישיבות שואלים ככה את המשגיח, גם בגילי בגרות, איך אני יודע אם זה הצעת, אם זה, אם מה שמושך אותי זה היצר הטוב, היצר הרע. אז תמיד התשובה אומרת שאם אתה מאוד נמשך לדבר, זה כמובן יצר הרע, כי רק היצר הרע יש לו כזה כוח משיכה חזק. אז never give up. אם את רוצה לנוח, תגידי מה שהפולניות אומרות. אני כבר אנוח בקבר. עכשיו זה עולם המעשה, עכשיו זה עולם העשייה, עכשיו אני לא מוותרת לעצמי, כמובן בגבול התם הטוב, כן? את צריכה 8 שעות שינה, כי זה מה שכתוב ברמב״ם, וזה משהו שהוא חשוב לבריאות ולהתפתחות שלך. צריך לישון בשעות נורמליות והגיוניות, אבל חוץ מזה, לא, לא לוותר. היום היחיד שאת יכולה להרשות לעצמך לקום קצת יותר מאוחר ולא ב-6 בבוקר, זה בשבת. אבל גם אז, אין מציאות כזאת לקום ב-12 בצהריים, ממש לא, וגם לא ב-11, זה דבר שהוא לא רציני. אנשים רציניים גם בחופשה וגם בשבת, יש להם סדר יום. קמים, מתפללים, לומדים, קוראים ספר, מתעניינים במשהו שהוא בעל ערך, ולאחר מכן אם רוצים לנוח בשבת בצהריים שוב, עושים זאת שוב, אבל אין דבר כזה, לא, את לא מבטרת, בשום אופן לא. בסדר?
כן, ממש תודה רבה.
הרבה בהצלחה בשנה החדשה.
אמן, תודה.
בבקשה, ואנחנו עוברים לילה טוב, אנחנו נעבור למאזינה הנוספת, יש לנו מאזינה נוספת, שמחכה לנו על הקו, הלו?
הלו, כן.
שלום וברכה, לילה טוב. רק תדברי יותר לתוך הטלפון, לדבר לתוך הטלפון, כי אני ממש לא שומע אותך מספיק נכון.
אה, הבנתי. אני בת 18 ונכנסתי לסמינר, כאילו מזמן, אני זוהה עכשיו עבר כיתה י' ואני זוהה מכיתה סוף טט, מרגישה שאני סובלת בסמינר הזה ו... לא מסתדרת לא עם החברה ולא עם הסמינר עצמו, ורציתי לשאול אותך מה לעשות לגבי זה.
אני רוצה רק לראות שאני מבין אותך נכון, כי אני לא כל כך מצוי במספרים של הכיתות, כי יש לי רק בת אחת. את י' ב' זה אומר שסיימת ד' או שי' ב' זה ד'? הרי יש תיכון, נכון? אחרי יש ח' יש תת יוד, יוד א', יוד ב'. את עולה ליוד ב' או סיימת יוד ב'?
עולה ליוד ב'.
זאת אומרת שאת שנה אחרונה בתיכון, ולאחר מכן זה מה שנקרא סמינר אי וב, נכון?
כן.
אוקיי. ומכיתה תת, את סובלת שם.
כן.
בואי תגידי לי ממה את סובלת מכיתה תת.
מהחברות, סמינר עצמו שלא לא מקדמים כמו שצריך. ולא יודעת, כאילו, אני מרגישה שאני מגיעה לסמינר הזה, זה פשוט קייטנה. כאילו, אני לא מרגישה שאני מתקדמת במשהו. כאילו, כל שנה חוזרים על... אולי טיפה מעלים טיפה טעמה, כאילו, כל שנה, אבל אני לא מרגישה שאני מתקדמת ברמה רצינית, כאילו.
את ניסית... לשאול את עצמך, האם זה רק ענייני לימודים, או שיש בעיה גם בחברה? מה רדוד שם? החברה רדודה, או הלימודים רדודים?
הכל זה כאילו, אני אולי אגיד לך את זה, אני כאילו עכשיו אני נמצאת בכיתה קטנה.
מה זה אומר כיתה קטנה? כיתה קטנה ש... לאיפה כוונתך כיתה קטנה?
מקדמת. כאילו, כיתה מקדמת.
אוקיי, ולמה את צריכה כיתה מקדמת?
לא יודעת בדיוק למה חשוב שכאילו אני צריכה כיתה מקדמת וזה, אבל בהתחלה, ביסודי, הציעו לאמא שלי, ואמא שלי כנראה לא בדיוק אולי הבינה כאילו מה זה עושה, וזה אמרו לה שזה יותר יקדם אותי וזה, אז הכניסה אותי לשם. ועכשיו בסמינר זה עשה לי בעיות, כי לא שמעו שהייתי בכיתה מקדמת שנה אחת, אז כאילו אמרו, טוב, אם היא הייתה שנה אחת בכיתה מקדמת, אז כאילו, זהו, היא צריכה כיתה מקדמת, ואז לא הסכימו.
אז אולי באמת, בגלל שאת נמצאת בכיתה מקדמת, את לא ממצה את הפוטנציאל שלך. כי אם, למשל, יכניסו בן אדם שהוא אפילו לא גאון, אבל בן אדם ממוצע, יכניסו אותו למקום שהרמה שם היא פחותה, אז השאלה היא, איך הוא יכול להסתדר עם זה?
אני כן יכול
להסתדר,
כי אני כן הסתדרתי בהתחלה, כאילו כל הכיתות...
לא, אני מתכוון לכיוון השני. ברור שהסתדרת, כי תראי, אדם שהוא חזק ודאי יכול להסתדר עם הרמה הנמוכה, אבל את מתלוננת שאין לך סיפוק במקום, ושאת לא מתקדמת לשום מקום, וכל הזמן חוזרים על אותו דבר. מה שאני מנסה לומר, או לשאול, האם ייתכן שהרמה שלך היא יותר גבוהה מהרמה של הכיתה שבה את נמצאת? כי יכול להיות שאת ממש לא צריכה כיתה מקדמת.
זה מה
שאני מבינה,
כאילו, נגיד, סתם, אני רואה שאני שואלת את זה, נגיד, באנגלית, יש את מבנות שהן כאילו ממש באנגלית, כאילו כל השלוש שנים האלה, עדיין כאילו רק בצבעים, באנגלית, במילים, זה אני כאילו...
מה ממוצע? אבל השאלה היא כזאת, היא לא רק אנגלית, מה ממוצע הציונים שלך בכל המקצועות, מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, תנ"ך, חומש, כאילו דקדוק, בכל המקצועות או ברוב המקצועות, התשע עשר?
כן, אפשר להגיד חשבון, נגיד, אני מאוד טובה מורה של אמת לי, את לא משתמש בזה מחשבים.
רגע, את צריכה לדבר שוב יותר ברור, אני לא שומע אותך.
אני אומרת שהמורה שלי אומרת לי, תיזהרי להשתמש במחשבון, את יש לך מחשבון מדעי בראש.
אוקיי.
וכאילו, היא אומרת לי, חברות שלי, כאילו, אומרת לי, איך את שולפת, איך את זה, כאילו.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה להציע הצעה. את נמצאת בשנה האחרונה של התיכון, או מה שקרוי סמינר, אבל את לפני היוו. עכשיו, כשאת תרצי להיות ביוו, אני לא יודע מה תרצי ללמד, אבל אם יש לך נטייה מאוד מאוד טובה לחשבון ומתמטיקה, יכול להיות שתרצי ללמוד את הוראת המתמטיקה. יש פה משהו שהוא לכאורה, אני לא מכיר אותך, אבל יש פה לכאורה משהו שנשמע לא הוגן ומוזר אפילו. אני הייתי רוצה שתנסי לקיים שיחה עם יועצת בית הספר, או עם המנהלת, או עם אחד המורות שמכירות אותך ממש טוב, ותנסי להבין למה את נמצאת במקום שלא מתאים לך. לפי איך שאת רואה את זה, כן? עכשיו, כי בוודאי אם את שואלת אותי למה אין לך חשק, לבן אדם לא יכול להיות חשק לבוא כל יום למקום שהוא זה לא הרמה שלו. אין יכולת לבן אדם לבוא כל יום ללמוד במקום שזה לא הרמה שלו. אוקיי? אז אני הייתי מציע לך באמת לבחון את זה מול אחד מאנשי הצוות, ואם אין בצוות מישהו ראוי, כי כל הסמינר, אני לא יודע על מה מדובר, וגם אל תגידי איזה סמינר, אבל אם כל הסמינר, זה מה שלא נשמע לי, כל הסמינר זה נורא רדוד, אז באיבה ואת בוודאי תצטרכי ללכת למקום שהוא הרבה 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 יותר איכותי, אבל לפני זה, כיוון שאנחנו עכשיו עומדים ממש בתחילת שנה, בוא תנסי לנצל את ההזדמנות של השנה הזאת, בשביל באמת... ככה להעלות את הרמה, כי אם יש לך נכונות להשקיע ואת ברמה הרבה יותר ממה שאת נמצאת בכיתה מקדמת, כדאי לשבת עם יועצת בית הספר ועם יועצת הסמינר ולבדוק את זה. ובכל סמינר יש יועצות טובות, ראויות, אני מכיר את רובן, וכדאי לך פשוט לעשות את זה. קחי את העניין הזה בידיים, אל תתביישי, תלכי ליועצת, תגיד לה שאת יכולה להגיד לה גם שהתייעצת איתי, ושאת מרגישה שאת במקום הלא נכון שלך, ואת רוצה לבחון את זה איתם יחד. בסדר?
אפשר רק להגיד לה עוד משהו?
כן.
אני הייתי אצל הרבה יועצות, היועץ שהייתי אצלה, כאילו, השנה הזה, היא אמרה, היא דיברה עם המחנכת שלי, היא אמרה לה שיקדמו אותי, אבל הכל שם בסמינר, איתי עד שהם עושים איזה משהו, הם לא עושים אותו מושלם עד הסוף, כאילו. הם יעשו, הם יעלו טיפה טעמה, רואים שאני טובה בזה עכשיו, הם שרו עם זה עד סוף שנה, ואז סוף שנה, תגידי, טוב, שנה הבאה נעלה אותך הרמה. כאילו, ו... לא יודעת, אני חושבת שאני לא נרדמת בלילות.
Mm-hmm. את לא נרדמת בלילות כי מה?
כי אני לא מסוגלת שאני
מסוגלת
לחשוב שאני רוצה
לחשוב שמינה רגע. אני מנסה להבין ואני מבין שקצת קשה לך לדבר. את אומרת שאת לא ישנה בלילות כי מה?
כאילו, אני כן, אבל אני לא אומר שינה טוב, כאילו, אני לא חושבת שאני יכולה לחזור לשנה הזה.
תגידי, יש לך קשר טוב עם ההורים?
כן, כאילו, אפשר.
את ניסית לשתף את ההורים בהרגשות האלה, או שזה פעם ראשונה שאת מדברת עליהם?
לא. כאילו, דיברת איתה, אז כאילו, אין מה לעשות בזה, כי שום סמינר לא מקבל.
מה זה שום סמינר? כאילו, שום סמינר לא מקבל באמצע המסלול, באמצע, כאילו...
לא, בגלל כאילו שאני בכיתה קטנה, אז כאילו... זה מה שתקע.
תראי, אני כן הייתי מציע, שוב, לא להתייאש, כן לדבר עם היועצות של בית הספר שוב ושוב, ולראות ש... תדעת, לא לתת להם מנוחה בעניין הזה, ואם תראי שממש לא הולך, תנסי להשיג אותי מחוץ לשידור ונראה איך אפשר לעזור לך. בכל מקרה, אי ואו את כנראה שתצטרכי לעשות במקום אחר, אבל בוא ננסה לא לפספס את השנה. את נמצאת עכשיו בתחילת שנה, ואני רואה שאת ככה ממש בחוסר חשק וחבל. בוא תנסי לתפוס את היועצת עוד לפני תחילת הלימודים. מתחילים ביום חמישי, נכון?
רביעי.
יום רביעי. אז תנסי עוד לתפוס אותה לפני, וממש לגשת אליה הביתה, להגיד לה שאת רוצה להתייעץ איתה, ואם את לא מסתדרת, תנסי להשיג אותי במסגרת של בית חם, ונראה איך לעזור לך, בסדר?
מה המספר שלה?
את יכולה להשיג אותי בטלפון 1599-510-550.
זה
שמיים.
מה אמרת?
1599-510-550
1599?
כן, 510-550. בסדר? בסדר, יש פשוט רעש מאוד חזק בקו. בסדר? אז תנסי להשיג אותי ונראה איך לעזור לך. שיהיה בהצלחה, בהצלחה, להתראות, שלום, שלום, לילה טוב. מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים עם שאלות שהגיעו פה מהאתר לכבוד הרב מונק, תודה רבה על התוכנית, תורם לי המון. אם אפשר לחזור על השאלה משבוע שעבר, סובלת מדיכאון וחרדות, קשה לי שאומרים לי שיש לי חוסר באמונה. אין לי שליטה ואני נשארת בדיכאון, אני על טיפול תרופתי, אני מאוד פוחדת מעצמי, במיוחד שאנחנו במי חודש אלול, תודה רבה. טוב, אז... שבוע שעבר רציתי לענות לך ולא הספקנו, ונקדיש את הדקות שנותרו לנו גם לעניין הזה, ויש לנו עוד כמה שאלות. אז כך, אחד הדברים שאני רוצה להגיד בצורה מאוד 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 ברורה ותקיפה לכל מי ששומע אותנו עכשיו, אבל בוודאי בשבילך שואל את השאלה, אין שום קשר, אפילו לא מקרי, בין הרגשה של דיכאון וחרדה, או מחלת דיכאון והפרעת חרדה, לבין אמונה. אין שום קשר, ואפילו לא מקרי. אני אחזור על זה עוד פעם, אין קשר מקרי אפילו, בין חוסר אמונה, לחרדה ודיכאון. אין דבר כזה. נשים צריכים, מי שאומר לך את הדבר הזה, צריך ממש ללכת לעסוק במקצוע אחר, כי הוא לא מבין כלום בבריאות הנפש. חרדה ודיכאון, זה כמו סרטן. חרדה ודיכאון זו מחלה או הפרעה שנובעת ממקור פיזי גופני במוח, מחוסר או עודף של סרטונין או דופמין, ואין לזה שום קשר עם חיסרון באמונה. חיסרון באמונה יכול לגרום לבן אדם בסוף התהליך לחוסר סיפוק, לחוסר הערכה, להרגשה אני לא שווה, ומשם להרגשות של דכדוך ואולי גם פחד. אבל אין לזה שום קשר, אני יכול לומר לך, שפונים אליי בכל שבוע עשרות מקרים חדשים, וביניהם רבנים, ראשי ישיבות, משגיחים בישיבות, אנשים מכובדים, אנשים סוחרים, אנשים עשירים, חברי כנסת ואחרים שסובלים מחרדות וגם מדיכאון. כך שאין שום קשר לאמונה, זה קשקוש. עכשיו, כשאת כותבת במיוחד בימי חודש אלול. בחודש אלול, ראש השנה, יום כיפור, כולנו, אבל כולנו, חוץ מאנשים שהם ממש מנותקים, מה שנקרא ביידיש פרוסטרס, אנשים שלא אכפת להם משום דבר, כולנו יודעים שאנחנו עומדים למשפט, וכל אדם שקצת שכל בליבו יודע שזה מסוכן, שזו תקופה מורכבת, שזו תקופה שבן אדם עומד מול אביו, מול המלך, מול השופט, מול קונו, ונמצאים בסיכום של שנה. וחודש אלול וימים נוראים הם באמת אמורים להרעיד כל לב של אדם שיש בחזהו לב. בימים מקדם, כשהיו שומעים את המילה אלול, הייתה אוחזת את האנשים רעדה ופלצות. היום אנחנו שקועים בחומר ואנחנו פחות נמצאים שם, אבל עדיין, ככל שמתקרב ראש השנה, אנחנו נמצאים בתוך רעד, ולכן אנשים שברקע סובלים מחרדה, יש להם נטייה בחודש אלול להיות עוד יותר חרדים. זאת אומרת, חרדת החגים וחודש אלול ויום כיפור מצטרפים לחרדה הכללית שיש. מה שאני מציע לך, אל תשמעי לאף אדם שאומר לך שיש לך חיסרון באמונה. אני אפילו מוכן להעיז ולהתבטא בחומרה שיש לאותו בן אדם שאמר לך איזה חיסרון בשכל. אין שום קשר בין חיסרון באמונה לבין חרדה ודיכאון, ולא סקיזופרניה, ולא אנורקסיה, ולא שום דבר אחר. אלו הם מחלות כמו כל מחלה גופנית. אם היום מישהו בא ואומר שלאדם יש סכרת כי יש לו חוסר באמונה, מה הקשר? אין לזה שום קשר. לכן, בואי תירגעי, תקחי את הטיפול התרופתי. אם הוא לא עוזר לך, אנחנו בעזרת השם תבואי לבית חם ונעזור לך בהתאמה של הטיפול התרופתי. ואם את רוצה לקבל שיחות, זה גם יכול מאוד לעזור, אבל רק במקומות ראויים. אני מבקש להדגיש את זה. ישנם הרבה מאוד מקומות שאינם ראויים, וכיוון שבנפש אנשים באים במצב כל כך חלש, כל כך עלוב, כל כך מסכן, ישנם כל כך הרבה אנשים רעים ורשעים שמנצלים את המצב הזה, ומבטיחים לאנשים הבטחות שווא. ולכן מאוד 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 להקפיד, ללכת אך ורק למקום שהטיפולים בו הם מפוקחים אמיתי על ידי רופאים, על ידי פסיכולוגים, על ידי אנשים שלמדו, לא על ידי אנשים שהם יום אחד פתאום משום מקום החליטו שהם מבינים, או משום מקום יום אחד הם החליטו שהם יודעים. אז אנחנו בשמחה נעזור לך, יש ממש עוד כמה שניות קלות לתוכנית, אז אני רק רוצה פה לענות על עוד שאלה. שנה הבאה אני מתחילה ללמוד במקום חדש, ואני ממש בלי מוטיבציה להתחיל את שנת הלימודים, אני הולכת ללמוד שם רק בגלל שהרבנים אסרו ללכת ללמוד במקומות אקדמיות. האם לרב יש רעיון בשבילי איך אני יכולה לרצות ללכת ללימודים? אני חייב לומר לך שאין לי רעיון איך לתת לך מוטיבציה ללכת ללימודים, כי אם בראש שלך, הדעה שלך שאת יכולה ללכת למקום אקדמי ואת לא הולכת רק בגלל שהרבנים אסרו, אז או שאת מקבלת את דעת הרבנים ומבינה שלדעת ולשמירת הדת יש מחיר, גם שבת זה צריך לשמור שבת, וצריך לשמור בכל הרבנים, ובאקדמיה יש בעיות קשות מאוד. אז אם את מקבלת את הדעה הזאת, את צריכה לדעת שזה המחיר שאת משלמת, וזה ייתן לך את המוטיבציה ללכת ללימודים, אבל אם את לא מקבלת את זה, אז כדאי מאוד שתפגשי אדם, ותבררי את דעותייך איתו, בכדי שתביני מה פסול באקדמיה, ומה נכון בהתנהגות של שמיע בכל הרבנים. אני יכול לעזור לך בעניין הזה, אם את רוצה, את יכולה להתקשר ל-1599-510-550, לפנות למרכזייה, להגיד שמבקשים לדבר איתי, העוזר שלי ייקח את השיחה, ובעזרת השם נוכל להיפגש. טוב, יש פה עוד הרבה הודעות, אבל זמננו תם. אני מבקש להודות מאוד לשלומו פולק, למוישי כהן, ולכל מי שעשה למען השידור הזה. אני מתנצל בפני כל אלה שלא הספקתי לענות להם, לא בטלפון ולא בהודעות פה על המסך, שהם רבות, בעזרת השם, בשבוע הבא. ליל מנוחה.